אני נוטה לא לדבר יותר מדי ברטריטים האלה, אבל הרגשתי שהיו כמה דברים שכן רציתי לדבר עליהם. אז אני אתחיל את השיחה דרמה ובזבר תמשיך. והרבה מהדברים שאני אגיד הם באמת מגיעים אליי דרך ג'ואנה מייסי, שהייתה לי הזכות קצת להיות איתה. ובשבילי מקור השראה מאוד גדול לעבודה הזאת, וגם הספרים שהיא כתבה, ובנוכחות שלה, ומה שהיא מביאה. אז אני, זה כיף גדול להביא לכם קצת מהדברים שלמדתי ממנה, ועוד כל מיני דברים שנאספו בדרך. ורציתי להתחיל עם הרטריט הזה, אחד השמות שהשתמשנו בו לאורך השנים היה לפתוח את הלב לשנות את העולם. זאת הייתה שורת אחרי השם, זאת הייתה הכותרת השנייה. ואני רוצה באמת לדבר על החוויה שלי בחיבור הזה, של איך זה כאילו מה בכלל הקשר בין שני הדברים האלה. ולהתחיל עם שיר שכתבתי כשהשתתפתי ברטריט הזה בפעם הראשונה, לפני בערך 12 שנה באוסטרליה. וזו הייתה תקופה בחיים שלי שאחרי 6 שנים שגרתי באוסטרליה, הייתי לקראת חזרה לארץ. אחד הדברים שעשיתי באוסטרליה, למדתי תואר ראשון באקולוגיה חברתית, שזה בעצם היה תואר בתיקון עולם. הם לא קראו לזה תיקון עולם כי הם לא דיברו עברית, אבל זה היה המהות של מה שעשינו שם. ואחד הדברים שפמפמו לנו שלוש וחצי שנים, find your passion, מה אתם רוצים לעשות למען העולם? כזה באמת דיברנו על המון המון דברים שקורים בחברה, בסביבה, אצל, בתוך הבן אדם. וכל הזמן אמרו לנו, מה אתם רוצים לעשות, מה אתם רוצים לעשות? ולא הרבה זמן לפני הרטריט באתי לביקור בארץ, וגיליתי איך שנחתתי בבטון של בן גוריון שאני צריכה לחזור, ושאני רוצה לעבוד למען שלום. מצאתי את הפאשן שלי. אז חזרתי לאוסטרליה לסגור כמה דברים והגעתי לרטריט הזה. אז כשהייתי ברטריט כבר ידעתי מה אני רוצה לעשות ולא היה לי מושג קלוש איך. שלום בין ישראלים ופלסטינים, מה זה בכלל אומר? אז ברטריט שם עברנו דברים מאוד דומים למה שעברנו כאן. זה שיר שכתבתי. זה באנגלית, אני אקרא לאט. אני מצטערת אבל עוד לא הצלחתי לתרגם אותו לעברית. Let me reopen the wound in my heart. Slowly, slowly, as in a ritual act. Unsealing the scar. And waiting in silence. Come what may. The wind and the waves come flooding in and out, and the scent of young blossoms and the song of birds, and all the sorrows and horrors of this world, in and out, an ocean of unshed tears. In and out, love and pain. Does it matter? I don't know, but I will do it anyway. Peace and justice, I don't know what, but I will do it anyway. Here and now, I don't know when, but I will do it anyway. And if I die, I don't know why, but I will do it anyway. It was my job. I don't know how, but I will do it anyway. Come waves, in and out. Wash my soul clean. זה איזושהי חוויה שבאמת הייתה שם ושאני מרגישה שמלווה אותי גם הלאה לאורך השנים. ואני מרגישה שכמו שאנשים אמרו פה היום, שכשאנחנו פותחים את הלב אנחנו לא יודעים מה יגיע. יש הרבה יופי ויש הרבה כאב, ואנחנו מאפשרים לעצמנו את הפגיעות הזאת. שיבוא מה שיבוא. וזאת שאלה של עד כמה אני באמת יכולה להיות במקום הזה. ג'ואנה מצטטת את המשורר רילקה שאמר, עלינו לפסוע לתוך העולם כאילו אל תוך ליבנו שלנו. ואז היא ממשיכה ואומרת, בעולם שכל כך מלא בבלבול, במהומה, בסבל, האם זה אפשרי לפסוע כאילו אל תוך ליבנו שלנו? להישאר עם לב פתוח. ואני מרגישה שבעבודה שלה, ובדברים שאני מקווה שחוויתם פה, יש כמה כיוונים שנותנים תשובות ומרכאות על הדברים האלה, ושוב, כמו שאמרנו קודם, הצעות שאפשר לבדוק אותן. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, שקצת הזכרתי, זה הסדיקה של הייאוש. ג'ואנה מדברת בצורה מאוד יפה על מה קורה לנו כשאנחנו מעיזים לדבר על הפחד, על הייאוש, על הכאב שאנחנו מרגישים על מה שקורה בעולם. והיא אומרת שכשאנחנו לא מדברים את הדברים האלה, אנחנו נוצר איזשהו שריון, איזשהו כיסוי שמכסה על הלב שלנו. והשריון הזה הוא גם דורש מאיתנו המון המון אנרגיה לתחזק אותו כל הזמן. הדבר הזה שאסור לדבר עליו, אבל אני מרגישה אותו ואני רוצה לדבר עליו, אבל אסור לי. אני לא מאפשרת לעצמי כי יש כל מיני תכתיבים חברתיים וכו'. ומה שהיא אומרת זה שכשאנחנו מאפשרים לעצמנו לדבר על הדברים האלה, אז קורה בדיוק ההפך ממה שאנחנו חושבים שיקרה. כשאנחנו מדברים על הדברים, מאפשר לנו לא להישאר אחוזים בהם. מאפשר להם, לרגשות האלה, לבוא ולצאת, להיכנס ולצאת. ובעצם הדיבור סודק את השריון. וכשהשריון הזה נסדק, האהבה שיש לנו בלב, אם אתם זוכרים שדיברנו ביום הראשון על הליבה, על הדברים שיש בליבה, האהבה הזאת יכולה לצאת החוצה ולפעול בעולם. אז זה אפשרות אחת של מה יכול לקרות כשאנחנו פותחים את הלב. הדבר השני שקורה כשאנחנו פותחים את הלב, זה שאנחנו גם סודקים את תחושת הנפרדות שלנו בעולם הזה. ואני רוצה להזכיר עוד מורה מאוד מוכר, תיך נתן, תרלף מי ששמעתם את שמו, ומי שלא מכיר הוא נזיר וייטנאמי, כבר מאוד מבוגר היום, והוא בעצם, החייה את המושג של בודיזם מעורב חברתית, ובזמן מלחמת וייטנאם הוא וקבוצה של נזירים שלמדו, פעלו, חיו ביחד, והם שאלו את עצמם, מה אנחנו הולכים לעשות אל מול המלחמה הזאת? האם אנחנו נשאר בתוך המנזר או האם נצא החוצה ונפעל? והתשובה שלהם הייתה שנעשה את שני הדברים. ומשם באמת התפתחה גישה ותנועה שהם קוראים לזה interbeing, קיום משולב, אפשר לתרגם את זה. וטיך נאט האן הוא גר בצרפת, הוא הוגלה מבייטנאם והוא גר בצרפת הרבה מאוד שנים, והרבה מאוד ריטריטים, הרבה מאוד אנשים מגיעים, והאגדה מספרת שאחד השאלות ותשובות, מישהו ניגש אליו ושאל אותו, מה הדבר הכי חשוב שאני יכול לעשות למען העולם היום? והוא אמר לו, לשמוע את העולם בוכה בתוכך. לשמוע את העולם בוכה בתוכך. ומה זה אומר? מה זה אומר לתת לעולם להיות בתוכי? לשמוע אותו בוכה. היה לנו באוניברסיטה, היינו צריכים לכתוב פעם עבודה על איפה מתחיל ההפרדה, הם קראו זה cut, where is, where begins the cut? ביני לבין העולם, בין האדם לבין העולם. זה היה הנושא, והיינו צריכים לכתוב על זה עבודה. אז מה זה המחשבה הזאת שיש איזשהו חיתוך? אז אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת בעבודה של ג'ואנה מייסי והרבה אנשים שעובדים יחד איתה, זה ממש ההחייאה של הנושא הזה של שוב באנגלית קוראים לזה interconnectedness, בעברית אנחנו מתרגמים את זה להוויית גומלין, זיקת גומלין, חיים משולבים, חיבור. זוהר תציע עוד אחר כך. מה? אני לא מקפידה על מילים. אבל מה זה אומר? מה זה אומר? עכשיו, עשינו את זה כבר קצת. הזמנו כאן, אתמול בערב, בקבוצה שלי, הייתה מישהי מיפו שהגיעה לחדר, האדמה מאפריקה הגיעה לחדר, הדף מישהי בקבוצות האחרות, היו עוד כל מיני דברים שהגיעו. היו לנו נציגים מהעתיד. אחד הדברים שג'ואנה אומרת, זה שכל אחד מאיתנו, אם התיאוריה של האבולוציה מדברת אלינו, כל אחד מחליט לעצמו, אבל אם זה מדבר אליי, אז כל אחד מאיתנו הוא תוצאה של אין ספור דורות ישירים של איזשהו יצור שילד יצור אחר, שילד יצור אחר. תחשבו על זה, אם אנחנו חושבים אחורה, 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 מעבר להיסטוריה האנושית שלנו. מה היינו לפני שהיינו אנשים? חולפים אחורה עד למפץ הגדול, או עד, בסדר, עד הבקטריה הראשונה שנוצרה, שהתחילה לחיות. וזה קו בלתי נפרד. כל אחד מאיתנו, אבא שלי היה צריך להיות בחיים מספיק בשביל להוליד אותי. אולי הוא מת יומיים אחרי זה, אבל הוא היה צריך זמן מסוים להיות שם. אז יש איזשהו משהו. הוא מאוד, מאוד מאוד חזק שמחבר אותנו. עוד דרך לחשוב על זה, אני אוהבת לדמיין את הפירמידה. נכון, לימדו אותנו על הפירמידה, שיש את הצמחים, ומעל הצמחים יש את החיות, ולאד לאד לאד, ובקצה הפירמידה, נזר הבריאה. ואני אוהבת לקחת את הפירמידה הזאת, אני מדמיינת את זה בהרבה הרבה צבעים ככה, ואני אוהבת לקחת אותה ולקבצ'ט אותה, ולהפוך אותה לכדור, לערבב טוב 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 טוב, ואז הכדור הזה, אם מסתכלים עליו ממש ממש מקרוב, רואים שזה בעצם, הוא מורכב מהמון המון קורים, חוטים כאלה, דקים דקים, בהמון המון צבעים, ואם מעיפים אותו באוויר, הוא נוחת ונפרס לרשת. והרשת הזאת זה מה שאנחנו, זה מארג החיים. שיש שם המון 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 קורים, וכל אחד מהקורים האלה זה איזשהו ייצור או משהו בעולם שאנחנו חלק ממנו. חלק בלתי נפרד, חלק לא חשוב יותר ולא פחות חשוב. וכשאנחנו, התחושה שלי שזה אחד מהדברים שקורים כשאנחנו פותחים את הלב. וכשאנחנו מקשיבים לכאב אחד של השני. אנחנו מרגישים ורואים שהכאב שלך לא נפרד מהכאב שלי. והכאב שלך לא נפרד מהכאב שלי. והקיום הזה, אני יכולה לראות איך הכל קורה במקביל, ואיך אני חלק מזה. היה לי פעם קטע מצחיק, תצחקו עליי אם אתם רוצים, אבל... גרתי באחד המקומות שגרתי בהם, ויום אחד נכנס נדל הביתה, והיה צריך להוציא אותו, כי לא נחמד שדבר כזה יעקות, היו ילדים קטנים בבית, לא שלי, שחברים שלי, ולקחתי אותו על משהו, הוצאתי אותו החוצה, ובדרך הרגשתי, אנססטר, אנססטר, כאילו, הנה, הדבר הזה, זה ה... פעם אני הייתי זה. הדבר הזה קשור אליי. יש קשר. אז זה לא רק הלוויתנים והדולפינים והנמרים, זה גם הדברים האלה. יש קשר. והמשמעות של הקשר הזה, זה שאם אני מדברת על כל אחי ואחיותיי היצורים האנושיים ושאינם אנושיים, אז אני גם בתור פעילה חברתית לא כל כך פשוט לי לבוא ולהגיד על מישהו אתה האויב שלי. אני קשורה לכולם, אבל אליך לא. אתה טייקון, אתה הביבי, או מי שזה לא יהיה. אז לפחות שוב, זה אני, זה מי שאני, ומחייב אותי לראות שגם הבן אדם הזה קשור אליי. ושהפעולות שלו משפיעות עליי, ושהפעולות שלי משפיעות עליו, ושיש לי איזושהי מחויבות להסתכל מעבר למה שלכאורה מפריד בינינו. חושבת עוד דבר מעניין, שבמדינות הבודיסטיות, וזה משהו שאני מכירה מספרים, זה לא משהו שאני חוויתי אותו, אבל במדינות שהדת של המדינה הוא בודיזם, כשמדברים על עבודת שלום, על peace work, אז זה הכל חוץ מדיאלוג, חוץ ממפגש בין כאילו קבוצות שלא מסכימות אחת עם השנייה. זה להקים בתי חולים, וזה להקים בתי ספר, וכל מה שצריך כדי שיהיה צדק חברתי. ובעצם שלום שווה צדק חברתי. אז זה באמת המקום שבו אני יכולה לראות אויב כלא אויב. הוא מתקשר לדבר הזה שכדי שיהיה צדק חברתי אני צריכה שגם אתה תהיה השותף שלי. אפילו אם אתה עושה דברים שמאוד קשה לי איתם. אני לא מסכימה, אבל אני צריכה שאתה תהיה שותף שלי, ואני אשאף לכך שאתה תהיה שותף שלי. אז זה מוביל אותי לדבר על הדבר השלישי שרציתי לדבר עליו, שזה הנושא של העשייה. כבר יש לי לב פתוח, נגיד, ויש לי את המוטיבציה. החיבור, בשבילי החיבור, האינטרקונקטנס, זה מוטיבציה מאוד חזקה. לפעול למען כל מי שחי איתי. והמוטיבציה שלה להביא את לאפשר לאהבה שלי, לאכפתיות שלי, לפעול בעולם. אז הדבר השלישי זה מה אני עושה עם כל זה. אז אני רוצה לצייר כאן איזושהי תמונה שבשבילי היא תמונה מאוד מלאה, ושוב אני מקווה שתמצאו את עצמכם בתוך התמונה הזאת. ושוב אני חוזרת לג'ואנה ולחבר מרעיה, הם קבוצה של אנשים שפיתחו את העבודה הזאת, שדרך אגב באנגלית נקרא העבודה שמחברת מחדש, to work that reconnects. יש ספר, יש אתר, יש כל מיני דברים, אבל זה השם שנותנים לסוג של התרגילים שעשינו. אז הם, ג'ואנה והחבר'ה שלהם, מדברים על זה שאנחנו נמצאים היום במצב שהם קוראים לו חברת הצמיחה הכלכלית, שזה מצב שהוא די הרסני, גם לביוספירה, גם לחברה האנושית. מצב ש... אני מצאת משנה אותך תיאר אותו יותר מדי, מבחינת השימוש במשאבים מתקלים, אלימות מאוד מאוד גדולה שיש, וכו' וכו'. והם אומרים, כדי שנוכל לשרוד בתור מין אנושי וכדור ארץ, אנחנו צריכים לעשות שיפט מחברת הצמיחה הכלכלית לחברה מאפשרת חיים. שמאפשרת חיים זה עבור כל מי שחי בה. ומדברים על זה כמו שהייתה המהפכה החקלאית, כמו שהייתה המהפכה התעשייתית, אז צריכה להיות גם המהפכה הזאת. ואז בשירות המהפכה הזאת יש שלושה כיווני עשייה עיקריים, או אפשר לקרוא לזה תחומי עשייה, שהם מאוד רחבים, ואני אתאר את שלושתם, ותחת כל אחד מהם נכנסים הרבה מאוד דברים. אז הכיוון הראשון נקרא הגנה על החיים, או התנגדות. וזה אולי הכיוון שאנחנו הכי מכירים, שזה העבודה לעצור את העוול, לעצור את הדיכוי, לעצור סבל. גם של חברות, קבוצות, גם של יחידים. וכאן אנחנו מכירים את ההפגנות, את האנשים שעומדים מול הבולדוזרים, בין אם כדי לעצור הריסות בתים או כדי לעצור עקירת יערות באמזונס, בשטחים, כל הדברים האלה. עורכי דין שנאבקים לשנות דברים וכולי וכולי. אני חושבת שזה תחום שהוא די מוכר, אתם יכולים לחשוב גם על עוד דוגמאות בעצמכם. מבחינת האופי של העשייה כאן, זו עשייה שהיא מאוד מאוד בולטת, מאוד שומעים עליה. היא שוטטת דם, בגלל שהיא שוטטת דם, היא מזמינה את התקשורת. התקשורת לא כל כך מדברת על דברים אחרים שקורים, על זה כן מדברים. והפעילים, אנשים שפועלים במקום הזה, חשופים להמון המון לחץ, המון עומס. ויש הרבה מאוד שחיקה. ויש דימוי מאוד יפה של אבזות בנדידה, שהן עפות בטור. מכירים את זה? ולפחות מה שאני שמעתי על זה, אני לא יודעת אם זה...
בחץ.
בחץ, בחץ. נכון, סליחה, אמרתי טור ועשיתי חץ. בבי. ומה שמספרים על זה, זה שהאבזה הראשונה, היא חוטפת את כל הרוח. ואז היא שם נמצאת במקום הכי חשוף. ומצד שני, היא מקבלת רוח גבית מכל מי ש... מאלה שמאחוריה. הם כולם כזה תומכים אחד בשני. וכשהיא מתעייפת, היא עוזבת את העמדה הראשונה והיא טסה לראש התור, והבאה בתור הופכת לראשונה. וזה איזשהו מנגנון שאם אנחנו משליחים אותו על פעילות בסוג הזה של ההגנה על החיים, זה משהו שקורה הרבה. אנשים נמצאים בפרונט, נשרפים, עוברים אחורה, מישהו אחר נכנס, תופס את מקומם. ואני חושבת שיש כאן, אפשר לדבר המון על הנושא הזה של השחיקה ועד כמה אנחנו יודעים לשמור על עצמנו. זה גם נושא שלנו מאוד חשוב לדבר עליו, עד כמה אנחנו יודעים לשמור על עצמנו כשאנחנו במקום הזה. אז זה הסוג הראשון. ולמרות שהסוג הזה מאוד מאוד בולט, מה שחשוב לראות, והוא מאוד חשוב, חשוב שאני אגיד כבר עכשיו, שהשלושה סוגים האלה אין היררכיה ביניהם, צריך את שלושתם, שלוש סוגי הפעילות שאני מדברת עליהם. אין משהו אחד שהוא יותר חשוב מהשני, באמת צריך את שלושתם. ובעצם הסוג הזה, עם כל מה שהוא עושה וההגנה על החיים, מה שהוא לא עושה, הוא לא מייצר את החברה החדשה. הוא לא מייצר את החברה תומכת החיים, כי הוא עסוק בהתמודדות עם המחירים של החברה הקיימת. והסוג השני של הפעילות זה יצירה של אלטרנטיבות, יצירה של החברה החדשה. וכאן אפשר לראות את כל החקלאות האורגנית, פרמקלצ'ר, בנקים קהילתיים, קהילות בכלל, חיים בקהילה, שיטות של לחיות בקהילה, של קבלת החלטות שהיא לא קבלה של רוב, קבלת החלטות של רוב. המון המון דברים שנוצרים, ושיש המון אנשים שעושים אותם, ושאנחנו גם עליהם בדרך כלל לא שומעים, אבל הם מתקיימים. הדוגמה שנתתי אתמול של עמותת סיכוי, שעושה שינוי במדיניות ובפועל, זה סוג הדברים זה סוג הדברים שמדובר עליהם. ליצור שינוי בתוך מערכות קיימות או מחוץ למערכות האלה. יש בסביבות 180 ארגוני שלום בארץ, ועד כמה שידוע לי, רק סיכוי עושים את העבודה שהם עושים. זה רק לראות את הפרופורציות. אז זה הסוג השני. והסוג השלישי זה אמירה שאנחנו צריכים תודעה חדשה, שתתמוך במבנים החדשים שאנחנו רוצים לייצר, כי אם לא, המבנים החדשים האלה לא יחזיקו מעמד. התודעה החדשה שאנחנו מייצרים היא התודעה של הדברים שדיברנו עליהם פה. של לראות את החיבור, לראות שאנחנו לא נפרדים אחד מהשני. של לעבוד מתוך חמלה בנוסף לכעס, של לעבוד מתוך אכפתיות. אז זה שוב, כמו שאמרתי, זה איזושהי תמונה של סוגים שונים של פעילות, של מעורבות חברתית. אני יודעת שאני נזהרת לפעמים מלהשתמש במילה אקטיביסטים, כי אקטיביסטים זה ישר הולך לסוג מאוד מסוים. ולא כולם הם אקטיביסטים. אבל יש מיליון דרכים להיות מעורב חברתית. יש מיליון דרכים להיות, לעשות משהו כדי שהחברה הזאת באמת תהיה מקום תומך חיים. אז הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה לדבר על הקהילה של הפעילים. אני חושבת שאחד הדברים, דיברתי על זה קודם עם ג'נט, שדיברנו בזוג, אחד הדברים שהיה כיף באקולוגיה החברתית, שבתור פעילים חברתיים, מצד אחד ראינו, מאוד מאוד ידענו על הקשיים שקורים בעולם, ולא רק דברים, גם באוסטרליה יש דברים קשים שקורים, ולא רק שם, באמת, מה קורה בגלובלי. ומצד שני, מאוד מאוד שיתפנו כל הזמן סיפורים טובים, של עשייה, מעוררת השראה, של דברים שאנשים עושים שבאמת יוצרים שינוי. ואחד הדברים שמתלווים לזה, זה הידיעה שלי, כשאני בחרתי לעשות עבודת שלום, שאני בחרתי את זה בתור הכיוון שלי. יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים שמעניינים אותי, ושהם חשובים לי, אבל אני לא יכולה להיות בכל מקום. אני, שירי, לא יכולה להיות בכל מקום. יש אנשים אחרים שכן. אבל מה שמאפשר לי לישון בלילה טוב, זה שאני יודעת שמיכל עושה משהו, שהילד עושה משהו, שאדווה. אני יודעת על המון המון אנשים שעושים את הדברים שאני לא יכולה לעשות. והם יודעים שאני עושה את הדברים שהם לא עושים. ויש כאן איזושהי, שוב, איזושהי רשת, איזושהי תמיכה, שביחד נוצר משהו חדש. והידיעה הזאת של, אני עושה את חלקי, אני עושה את מה שהלב שלי נקרא לעשותו, ואני יודעת שיש עוד הרבה 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 שהם יחד איתי בסיפור הזה. גם אם אני לא מכירה אותם. אז אני אגמור עם, ציטטה, ציטוט מקומר בשם הווארד ת'רומן, אמריקאי שחור, שהוא אמר כזה דבר: אל תשאל מה העולם צריך, שאל מה גורם לך להרגיש בחיים, כי מה שהעולם צריך זה אנשים שיתעוררו לחיים.
שלם מה שאמרת עד עכשיו, אז אני אראה עד כמה להוסיף. אני רוצה ככה לחזור קצת לסשן שהיה לנו היום בבוקר עם טלי, שאני מאוד ננגעתי מטלי, מהדברים שעלו שם, מה שעלה פה בקבוצה בינינו, ומאוד, שמצאתי מילה חדשה, מאוד עוררתי מלשון התעוררות. ואני רוצה ככה לחלוק אירועים שעלו לי בעקבות זה, חלק מהדברים שעוררו אותי. אחד הדברים המרכזיים היה התחושה הזאת של המורכבות של החיים. כמה באמת כשאנחנו מסתכלות, באמת, אנחנו רואות את המורכבות הזאת, ואפילו בסיטואציות שנדמה לנו, נדמה לי שאני יודעת, נדמה לי שהיא ברורה לי, נדמה לי שאני יודעת, ואז פתאום אני מסתכלת יותר בקרוב, או מישהי מספרת לי מחוויה יותר ראשונית, ואני רואה שזה מורכב, זה הרבה יותר מורכב. ומה קורה לי במפגש הזה עם המורכבות, כשפתאום, לפעמים זה יכול להרגיש שהם כאילו מושכים לי את הקרקע מתחת לרגליים, דברים שחשבתי שאני עומדת עליהם. ופתאום, אה, זה לא ככה, זה מצריך ממני משהו אחר, לפגוש את המורכבות הזאת. איך אני מכילה את זה, איך אני נמצאת במקום הזה. כמו ששירי אמרה עכשיו, זה משהו שהוא חלק מאוד גדול מהתהליך שלנו, משהו שמתבקש מאיתנו, זה לראות את המורכבות הזאת, באמת לפתוח אליה את העיניים ולחוות אותה. כל כך חזק בבני אנוש הנושא הזה של לקחת צדדים של טוב ורע, של אני ואתה, אני ואת. מאוד הזכיר לי מה שקורה הרבה פעמים באננדמן, במצב הזה שסיפרתי, אני חושבת שזה היה רק אתמול, על מה שקורה שם בבית האימהות שם. וכשאנחנו מגיעות לשם, כל כך קל, כל כך טבעי לראות את כאילו את יחסי הכוחות. לראות את החלשות ואת החזקות. ולראות את חוסר הצדק, את העוול. החזקות, הרבה פעמים זה אלה שמטפלות, שזה העבודה שלהם. והן יכולות להיות חסרות סבלנות, הן יכולות להיות לפעמים אכזריות. כן? לראות את זה ונורא טבעי לרצות להגן על מי שחלשה, ואז מתוך הרצון להגן להרגיש שאת רעה. את לא בסדר. איתך אני לא רוצה קשר. מה ששירי דיברה, הנתק הזה, וזה מאוד, זה מאוד מיידי. אבל אז מה קורה כשאני פותחת את ההסתכלות שלי קצת על המורכבות? אני חושבת שנגעתי בזה קצת אתמול, איך זה להיות בעצמך מישהי שכאן בארץ היא הייתה מקבלת סיוע בעצמה. האצבעות לא לגמרי עובדות, לפעמים הרגליים גם לא. מתמודדת עם כאב וקושי פיזי בעצמך, לפעמים את גם בת 50 או 60, ששם זה גיל מופלג, גרה 24 שעות, כל יום בשנה, עם מי שאת מטפלת בה, בחדר עם עוד 15 או 20 נשים. אז באמת את רעה? ומה קורה לי אם אני מדמיינת לשנייה איך אני הייתי? בסיטואציה הזאת, אם אני הייתי את, איך אני הייתי מתנהגת, מה היה קורה לי? כשאני מדמיינת את זה, אני נעלמת באלף. אז לראות איך הסיטואציה מורכבת, ואין לי את הפריבילגיה לחלק לטובה ורעה, זכאית ולא זכאית, חברה שלי ולא חברה שלי, ועדיין אני גם צריכה לשייט שם בדרך שלא מחזקת בהכרח את הדפוסים המזיקים. אז להיפתח אל המקום הזה, זה דורש המון מאיתנו. לפתוח את העיניים, לפתוח את העיניים, כמו התיאור ש... של אבלוקיטשוורה, הבודה של החמלה, עם האלף ידיים האלה, שבכל אחת יש עין שרואה בסין, הבודה של קומפשן היא אישה, קוראים לה קוואנין, שומעת את זעקות העולם. אז כל כך חשוב כשאנחנו בתוך סיטואציה ואנחנו רואות את המורכבות באמת להיפתח לתנאים שיוצרים את העוול, שיוצרים גם את ההתנהגות המזיקה. ולהיפתח לעובדה שהכל מותנה. הכל מותנה, כולל אני, כולל הלב הפתוח והחומל שלי, כולל סיינטוד. אני חייתה, אני באה לפה כל שנה להתנדב. כן, יש לי פריבילגיה, ויש תנאים שמאפשרים את זה. כן? יש תנאים שמאפשרים את זה שרובם המאוד גדול לא בשליטתי, לא אני בחרתי אותם אפילו. כן? תנאים שהביאו את זה לקרות. שום דבר בעולם לא קיים בנפרד. שום דבר בעולם לא קיים באופן אבסולוטי ונפרד. החיבוריות הזאת ששיר דיברה עליה, interconnectedness. אבל באמת להסתכל ולראות. אנחנו כל הזמן מושפעות מדברים. הרבה מהם אפילו בלי לדעת. כן? כי זה כל כך מורכב וכל כך מהיר. וכל דבר שמשפיע עליי מושפע ממשהו אחר. זו הרשת הזאת ששירי דיברה עליה. כל הזמן קיימת. אנחנו חיות בתוך זה. והגוף הזה שאני חיה בו, שמושפע מהגנטיקה שלי, מהתזונה שלי, העובדה שאני חיה בעוד 5 חודשים בשנה, משפיע. וכמה פעילות גופנית אני עושה, ואיזה, כל כך הרבה תנאים שמשפיעים רק על הגוף. אז ההתפתחות הזאת למורכבות לא אומרת שאנחנו מבטרות על יכולת ההבחנה שלנו בין טוב לרע, אבל אנחנו זוכרות את הקונטקסט. אנחנו לא מבטרות על יכולת ההבחנה שלנו בין מה מועיל ולא מועיל, או בג'רגון הבודיסטי בין מה מוביל לסבל ומה מוביל לשחרור מסבל. יש לנו, אנחנו עדיין עובדות עם זה, אנחנו מאפשרות, אבל מתוך קונטקסט יותר רחב. אנחנו לא מבטרות על העבודה שלנו ליצור עולם צודק יותר, בטוח יותר, בריא יותר, שווה יותר, אפשר להוסיף. ואנחנו עושות את זה מהמקום שרואה ומכיל את המורכבות שלנו ביחד. זה דורש הרבה כוח, הרבה מאוד כוח, לא מהסוג הכוחני, מהסוג העוצמתי, הכוח שיש לצמחים. ששואבים את הכוח הזה מהאדמה. תמיד אוהב את הדימוי של בעיר הכי עירונית שיש, אנחנו מוצאות איזה פרח שצומח דרך האספלט. אז הכוח הזה, החיות הזאת. כוח לא לוותר על מה שבאמת חשוב לי. גם כשזה קשה. גם כשזה מאתגר, גם כשזה לא נוח. הכוח לא לוותר על מה שאמיתי בשבילי. גם אם אין לי פתרון, כל כך הרבה פעמים אנחנו מוצאות עצמנו במקום הזה שאין לי פתרון, אבל אני יודעת מה אמיתי, אני יודעת מה נכון ומה לא נכון. אין לי פתרון. חוות את זה הרבה כאן, גם בשיחות בין גם בשיחות עם ישראלים, גם בשיחות עם פלסטינאים, גם בשיחות עם בינלאומיים. אז מה הפתרון? אין לי פתרון. אבל אני יודעת מה לא נכון. כן, ואני יודעת מה כן נכון, ומזה משהו יכול לצמוח. ומה שמעניין שבבחירה הזאת, להישאר עם מה שאמיתי, להישאר עם האמת של המורכבות, להישאר עם ה... האינטגריטי שלי יושרה, כמו שלמדתי היום. יש בזה משהו שגם מחזק אותי. יש בזה משהו שגם מחזק. ואחת המתנות הגדולות בראייה הזאת של המורכבות של החיים, זה באמת ההיפתחות של למארג של החיים, שגם זה משהו שמאוד מחזק אותנו. מקום ששווה לחזור אליו, להיות בו. לראות עד כמה אני חלק מה. גם במובן ששירי דיברה עליו, שיש המון דברים שקורים ולא הכל צריך להיפטר או לעשות רק על ידי. וגם במובנים יותר מעודנים של להרגיש את הזרימה של החיים, שכמו שאני תוצר של דורות על דורות על דורות של יצורים, החיים ימשיכו. נייסן הבן זוג שלי אומר לפעמים שהדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שהאנושות תיכחד, כי החיים אז ימשיכו בקלות. הוא אומר את זה ברצינות דרך אגב. אבל הראייה הזו באמת היותר רחבה של החיות שקיימת כאן. והתבונה שיש בתוך החיים. לראות עד כמה אני לא נפרדת, לא נבדלת, ומותנית, מושפעת, וגם משפיעה. מושפעת וגם משפיעה, שזה נורא חשוב. לזכור שאני גם משפיעה. אפילו עם הבחירות האישיות שלי, לא בהכרח משפיעות ישירות על ביבי, או על דייוויד קמרון. או על מי שלא יהיה. אני לא רואה את ההשפעה הישירה, אבל לבחירות שלי יש משמעות. הן כן משפיעות. ואותי גם מאוד מעניין, מאוד מעניינת, החוויה הזאת של שינוי שיכולה להתרחש באופן מאוד אמיתי ומאוד מלא. מתוך ההתכוונות הזאת והחיבור. אני אנסה לתת דוגמה. לפני לא מעט שנים אני עבדתי עם מישהו באנגליה שהיה בערך בן 80. והוא סבל משבצי, קוראים זה מיני סטרוקס, מין שבצים קטנים כאלה ששינו דברים במוח. וכתוצאה מזה היה לו סוג של דמנציה, שרוב הזמן היה מינורי. כן, הוא היה שוכח פה, שוכח שם, אבל היו פתאום אפיזודות כאלה של, היו לו אשליות, היו לו אילוזיות פרנואידיות. וכשהוא היה במקום הזה, הוא היה, החוויה שלו הייתה שהוא, לפעמים הוא היה חושב שהוא בתאי גזים, לפעמים הוא היה חושב שהוא במשפחה שלו בתאי גזים, ושכל מי שסביבו זה אס-אס ונאצים שבאים להזיק לו, להרוג את המשפחה שלו, ושהוא חייב לברוח. לא. לא ניצול. לא יהודי. זה מה שהיה קורה לה. אז בסיטואציות האלה שהיו קורות הרבה פעמים בלילה, הוא היה הופך מגבר בן 80 שלא ראה, הוא היה עיוור, היה מאוד חלוש, לא יכל לקום לבד מהכיסא, הוא היה פתאום רואה, קם, מסתובב, צורח, מנסה לצאת מהבית. כמו שבאמת אנחנו יכולות לדמיין איך, איך זה מרגיש, אנחנו, איך החוויה, מנסה לברוח וכל ה... והוא היה חושב שכל מי שמסביבו זה כולל אשתו, כולל מי שאנחנו, הצוות שטיפל בו בבית, שאנחנו האויב, אנחנו האסס, אנחנו. והדבר, היינו בדרך כלל, הייתי משתדלת כמה שיותר להשאיר אותו לעצמו, כי כל מגע איתנו היה מעורר. אבל מצד שני, היינו חייבות כל הזמן להיות במצב שאנחנו יכולות לראות אותו, כדי שהוא לא יזיק את עצמו, כדי שהוא לא יסגור את עצמו בחדר לבד. אז היה לילה אחד, אחרי שכבר היינו עוד כל הלילה, אולי 3 בבוקר, 4 בבוקר, והוא נכנס לאחד החדרים בבית ורצה לסגור את הדלת, רצה לסגור את עצמו בפנים. לא יכולתי לתת לו לעשות את זה, אז אני עמדתי וחסמתי את הדלת. והוא היה, מאיים ב, גם באלימות פיזית, זה אף פעם לא קרה, אבל הוא היה מאיים, הוא היה תופס לנו את הידיים. אז הוא בא אליי בדלת והתחיל לצעוק עליי. שהוא יהרוג אותי, שהוא ירביץ לי, שאני אסס, ואני... ובאיזשהו שלב הוא היה צריך לנשום, אז הוא הפסיק, ואני אמרתי לו, אבל זה לא אתה. אני מכירה אותך, אתה לא תזיק לי, אתה לא תרביץ לי, אתה בן אדם טוב. אתה בן אדם... נדיב, אתה בן אדם רך. אתה אוהב את אשתך ואת הבנות שלך ואת הנכדים שלך וכולם בסדר. זה לא מי שאתה. זה לא מי שאתה. והיו שם כמה רגעים של שקט. היו גם כמה רגעים שהוא חזר לעצמו. ואז שוב, התנאים שהפעילו את המוח שלו, החזירו אותו לפרנויה. אבל היה שם, הייתה שם הפסקה. זה מרגיש לי שהתפקיד הזה שיש לנו להזכיר אחת לשנייה מי אנחנו באמת, וגם לעצמנו, כל כך מהותי, כי גם... אם זה רק לכמה רגעים, גם אם זה רק לכמה שניות, להציל מישהו, להוציא מישהו מהמקום הנוראי הזה שבו הוא היה. גם אם זה רק לכמה רגעים. אז הפעם, הקשר שלנו, האהבה שלנו, האכפתיות שלנו, העשייה שלנו, אף פעם לא מבוזבזת. אף פעם. היא תמיד מגיעה. לאנשהו. אני רוצה רק עוד דוגמה אחת קצרה. שבאה ממישהו שקראו לו AJ Must. משהו שאני אוהבת לצטט, היה פעיל שלום ופעיל זכויות אדם מאוד מאוד מרכזי בארצות הברית, אבל איכשהו לא שומעים עליו הרבה היום, גם ממלחמת העולם השנייה והלאה. ובתקופת מלחמת וייטנאם, הוא היה הולך כל יום, כל ערב, באותה שעה, ועומד מול הבית הלבן עם נר. ואז הוא היה די מפורסם. ובא עיתונאי לראיין אותו כשהוא היה שם. ושאל אותו, אתה באמת חושב שאתה יכול לשנות את הממשלה? אתה יכול לשנות את המדיניות בזה שאתה עומד כאן עם נר? באמת מה שאתה חושב? והוא אמר, אני לא כאן, אני לא כאן עם הנר כדי לשנות את הממשלה או לשנות את המדיניות. Change my country. שמות כאן כדי שהמדינה שלי או הממשלה שלי או המדיניות שלהם לא ישנו אותי. בגלל זה אני כאן עם הנר הזה. כל פעם שאני חושבת על הסיפור הזה, אני מספרת אותו, אני מרגישה שהנר שלו עדיין דולק. כן? הוא ממשיך לדלוק. וכמה זה חשוב להמשיך לקיים את הנרות האלה בעולם. בשבילנו ובשביל אחרות. בשביל הדורות הבאים. בין אם הם אנושיים או לא. בשביל כל מי שיהיה, כל מי שקיים. החשיבות של לשמר, לתמוך, לדאוג, שמה שבאמת חשוב לנו, האינטגריטי שלנו, היושרה שלנו, כל אחת ואחד מאיתנו, שזה ימשיך, שהנר הזה ימשיך לדלוק. פעם אנחנו לא יכולות לדעת מי עוד ייהנה מהאור שלו. זהו.